מברכים שבע ברכות גם כשלא אכלו סעודה. כבר אמרנו שכולם מסכימים שמברכים שבע ברכות בעת החופה גם בלא סעודה, כי השבע ברכות הללו יוצרות או הם יסוד של החופה, שאחר כך זה מסתיים לפי רבנו, לפי המנהג, בייחוד. ובמקרה זה מברכים שבע ברכות גם אם לא סעדו. אבל משם ואילך, לאחר שכבר נהייתה חופה ויש לנו כבר חתן וחלה, לא רק מאורסים, לא רק מקודשים, אלא נשואים, אז מברכים ברכת חתנים לפי רבנו רק בתנאים הבאים, ואחד התנאים הם סעודה. בפרק שני מהלכות ברכות, הלכה ט', בבית חתנים מברכים ברכת חתנים אחר ארבע ברכות אלו בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם. שמנו לב, בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם, יוצא שברכת חתנים לא מבעיה שבע ברכות, אלא אפילו הברכה האחרונה לא יברכו אותה אלא אם כן סעדו. ואין סעודה אלא במקום שיש ברכת המזון, וכך גם מרן פסק בשולחן ערוך אבן עזר סימן סמך ב' סעיף ד', אין מברכים ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים ובני חורין וחתן מן המניין, בין כשאומרים אותה בשעת נישואין, בין כשאומרים אותה אחר ברכת המזון. אבל כשאין אומרים אחר ברכת המזון אלא ברכת אשר ברא, אינו צריך עשרה וכו'. זה עניין של עשרה, זה כבר מחלוקת בין מרן ובין שיטתנו בשיטת רבנו, שגם הברכה אשר ברא לעולם רק עם עשרה, כמו כל השבע ברכות. אבל הוראינו לדעת שהשולחן ערוך פוסק שבאמת אין שבע ברכות אלא אם יש סעודה שמברכים עליה ברכת המזון. ולכן בעקבות השיטה של מרן השולחן ערוך, אז הילקוט יוסף כנאמנים לפסקי מרן, אז הוא כותב את הדברים הבאים בסוף הסמכות, פרק 17, הלכה יוד, עמוד רשותת: אם כל המסובין אכלו פת הבאה בכסנין עוגה, אין לברך ברכת חתנים כלל, שאין מברכים ברכת חתנים אלא אחר ברכת המזון. ואם היו שם עשרה ושבעה אכלו פת הבאה בכסנין, שיעור שאחרים קובעים עליו סעודה, שהוא 72 דרהם, יכולים לברך שבע ברכות כשקיימים התנאים הנזכרים לאל. ונכון שגם השלושה הנמצאים שם יאכלו על כל פנים כזית, פירות וכיוצא להצטרף עמהם. כלומר, בשביל שיהיה חיוב בשבע ברכות או אפילו ברכת חתנים, יש צורך שרוב מניין ובניין שבעה מתוך עשרה יהיו חייבים בברכת המזון. לא מבעיה כשאכלו פת, אלא גם כשאכלו פת הבאה בכסלין בשיעור של קביעת סעודה, אז ורק אז יכולים לצרף איתם שלושה שלא אכלו פת, או לא אכלו פת הבאבקסין בשיעור קביעה, או אפילו אכלו כזית פירות, אז הם מצטרפים. יוצא שאם הולכים מבית הכנסת ביום שבת לבית החתן, ושם עושים קידוש ומכבדים אותם בעוגה, וכל אחד אכל מעט מאוד עוגה, רק טעימה, ומברכים שבע ברכות כמנהג אחינו יהודי שרעב, אז לפי מרן ולפי הרמב״ם אין בסיס למנהג הזה. ומהו הבסיס בכל זאת למנהג של אחינו יהודי שרעב, שהם מברכים שבע ברכות גם בלא סעודה? את זה אנחנו מוצאים דווקא בדברי מהריץ. מהריץ בשאלות ותשובות, עולה צדיק, חלק ג' סימן רשנון ב', אז הוא מתוך דבריו משמע שהנהיגו מנהג כזה, שהיו הולכים ביום שבת אחרי שחרית, אחרי סעודה בתימן, בצנעה, היו הולכים לא לבית החתן, היה להם איזה מין גן מיוחד מיופה, מקושט, ושם היו יושבים סועדים, כנראה ג'חלה וכו', ומרחים שבע ברכות גם בלי סעודה. והוא אומר שזה היה מנהג קדמון ויסדו אותו את המנהג הזה. וכן בדבריו בעץ חיים משמע שחזרו ויסדו את המנהג הזה בסדרו עץ חיים, והוא מלמד זכות על המנהג הזה. באמת רבותיי, לכאורה אחינו יהודי שרעב בוודאי ובוודאי מחוסים על בסיס העדויות של מהריץ, כי אכן היה מנהג כזה בתימן, למרות שזה נגד הרמב״ם ונגד השולחן ערוך. אבל ראו זה פלא, יהדות צנעה אשר הכירה את מהריץ ואת כתביו, בטח את סידור עץ חיים, אבל גם את שאלות ותשובות פעול הצדיק, כי מורי ההוראה בצנעה הכירו את הספרים האלה ועיינו בהם, הגו בהם, ולמרות הכל איננו ראו ולא זר כאן בארץ הקודש כבר משנות ה-50, שאיננו ראו ולא זר שהיו הולכים לסעוד סעודת שחרית ביום שבת של החתן, דהיינו שבת החתונה. אז הללו שהלכו לבית החתן לסעוד, אז הללו ברכו את ברכת חתנים בבית החתן, כי הם אכלו שם, ממש סעדו. אבל רבים רבים אשר הלכו לביתם, סעדו בביתם ובאו למה שנקרא ג'עלה, לבית החתנים, ולא חזרו בסוף הג'עלה לברך ברכת חתנים, למרות שכבר התנתקו מן הברכה הקודמת, מאחר וכבר ברכו ברכת המזון וברכו את ברכת חתנים כתוצאה מכך. והג'עלה היא בבחינת דבר חדש, מעולם לא ראינו שברכו שבע ברכות על הג'עלה הזאת. יתרה מזו, ואיננו ראו ולא זר שבסעודה שלישית, כיוון שסעודה שלישית גלשה אל תוך הלילה והועיל, וגם לתימן כבר חדרה שיטת התוספות שסמכו על השבת כפנים חדשות וברכו שבע ברכות ביום שבת מבלי לברר אם היו פנים חדשות, כי סמכו על הדעה הזו שהשבת היא פנים חדשות, אז אפילו הללו שסמכו על שיטת התוספות, הרי לפני שהיו מברכים את ברכת המזון אחרי סעודה שלישית בלילה, היו שואלים אם יש פנים חדשות, כי כיוון שהשבת בפועל כבר יצאה, כבר לא יכולים להסתמך על שיטת התוספות שהשבת היא נחשבת פנים חדשות. והיו כאמור מברכים רק ברכת חתנים רק אם יש פנים חדשות. בעוד שלפי עדות מהריץ בסעודה שלישית, כדי לא להפסיד את שבע הברכות אחרי הג'עלה בסעודה שלישית, כשרואים שהיא זולגת ונמשכת אל תוך הלילה, אחרי הג'עלה בסעודה שלישית היו מברכים שבע ברכות ואחר כך סועדים, ואז כבר לא אכפת להם אם אין פנים חדשות, כי כיוון שכאמור כבר הקדימו לברך את השבע ברכות על הג'עלה. ואינן ראו לא זר שאף אחד מגדולי המורים בארץ, ללא הבדל בגישתם ומנהגיהם, לא נהגו את המנהג הזה. ולפי כך, לענו דעתי, יש בדברי מהריץ כדי ללמד זכות להללו שהמשיכו לנהוג את המנהג הזה דור לדור. אבל הללו שהתנתקו כבר מן המנהג, אף על פי שיש לנו עדויות שהיה מנהג כזה, מהר, והמנהג הזה זה לא מצוות עשה לנהוג כן, אלא שמי שנהג כן יש לו על מי לסמוך. יכול להיות שהיו שיקולים גדולים בזמן גלות מאוזה לאפשר את אמירת ברכת חתנים גם בלי סעודה, אולי המצבים לא אפשרו שתמיד לסעוד, איננו יודע, צריך לבדוק את הדברים היטב היטב. אז הועיל וכן, בין כך ובין כך, אנחנו ראינו את גדולי המורים כאן בארץ, ללא הבדל, לא נהגו בעקבות הדברים האלה של מהריץ. ואם כן, אנו, אין לנו, אלא את פסקי הרמב״ם ומרן, שאין לברך ברכת חתנים, אלא אם כן סעדו סעודה שיש בה ברכת המזון. ולא ברכת המזון, אין לומר ברכת חתנים, למרות דבריו הברורים של מהריץ, הן בתשובתו והן בסידור עץ חיים. על כגון זה, ורק על דרך המשל ועל דרך הדימוי, אז ניתן לומר ש... מה שנאמר במסכת עדויות בפרק חמישי משנה בב ומשנה זן על עקביה בן מהלאל, נאמר כך: עקביה בן מהלאל העיד ארבעה דברים. אמרו לו: עקביה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל. אמר להם: מוטב לי להיקרות שותה כל ימי ולא להעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יאמרו בשביל שררה חזר בו. כלומר, אני אמרתי דברי קבלה, מה שאני מקובל מרבותיי. אתם רוצים שלצורך הסכמה של כולנו ולצורך הכרעה, בניגוד מה שקיבלתי מרבותיי, אתם מציעים לי למנות אותי אב בית דין ואני אסכים לדבריכם? מילא אם זה דברים שהיו נובעים מסברה ושכנעתם אותי, אלה דברי קבלה שקיבלתי, מוטב לי להישאר בלי המינוי שאתם מציעים לי, ובלבד שאני אהיה נאמן למה שקיבלתי מרבותיי. ואז מנו חכמים את ארבעה דברים שהוא העיד. במשנה זן נאמר: בשעת מיטתו אמר לבנו: בני, חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר לו: אתה למה לא חזרת בך? למה אתה לא חזרת בך אם אתה יודע שהדברים האלה לא מכוונים? אז למה לא חזרת בך? אתה מבקש ממני לחזור בעוד שאתה לא חזרת? אמר לו האבא לבן: אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים. אז חבריי שמעו מפי מרובים ואני שמעתי מפי מרובים, לכן לא שייך להגיד שאני אתבטל כיחיד בפני רבים, כי הם לא אמרו דבר משלהם ואני לא אמרתי דבר משלי. הם אמרו דברי קבלה ואני אמרתי דברי קבלה. הם שמעו מפי מרובים ואני שמעתי מפי מרובים, אז עדיין היה המקור רבים מול רבים, אבל אתה לא שמעת מפי מרובים, אתה שמעת רק ממני, אז לא תוכל ללכת נגד הרוב, אסור לך ללכת נגד הרוב, אלא אתה צריך ללכת אחר הרוב. אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובים, מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובים. באמת תראו איזה דברים נפלאים יש במשניות אלו, מלמדים הרבה הרבה מוסר השכל לגבי דרך התנהלות חכמים בהלכה, עד כמה דברים שקולים והכל על פי דרכי ההוראה. אבל מזה נוכל ללמוד ולומר, כשיש לנו מנהג שעל פניו הוא לא עולה בקנה אחד עם ההלכה שעל פי אנחנו אמונים, על פי הרמב״ם, על פי השולחן ערוך וכיוצא בזה, שזה ההלכות התלמודיות, אלא גדולי אבותינו, גדולי מורנו ורבותינו לימדו זכות על מי שנהג את המנהג הזה. אם המנהג משתלשל והולך כמו אצל יהודי שרעב שעד היום משתלשל והולך, אז הם קיבלו מרבותיהם ורבותיהם ורבותיהם, אז יש עדיין לסמוך, על מי לסמוך. אבל אם אין או פסק כבר המנהג אצלנו כמו בצנעה, כבר אין לנו על מי לסמוך, כי הלסמוך הוא רק מאחר ואבותינו כך נהגו וכך אבותינו נהגו. אז אם כן, מאחר ואי אפשר להטיל לעז על הראשונים, ויש להם בוודאי על מה לסמוך, ובאמת שיש מקורות אחרים לא כל כך תלמודיים, אבל בכל זאת יש להם על מי לסמוך, אז בסדר, כשאדם נאחז במסורת אבותיו תוך של לאבותיו יש על מה לסמוך, אז אם זה משתלשל והולך, בבקשה. אבל מאחר ונפסק, כבר אין לנו על מי לסמוך, אלא אנחנו חייבים לעבור לצד של ההלכה התלמודית של רבנו ומרן, כמו בנו של עקביה בן מלל אל, שעכשיו גמרנו, הוא חייב ללכת אחר המרובין ולא אחר אביו, עם כל הכבוד לאביו. זה נראה דרך בדרכי ההוראה, ולכן לענו דעתנו אין מקום לברך בזמן שלא אכלו, שלא אכלו, אלא רק במקום שאכלו בשביל סעודת מזון. רבי חנה, רבי חנה, שמעת את המזון. אין עשור.